הייתי רוצה לעסוק ברשותכם בשאלה שמעלה רבנו אור החיים הקדוש על פסוק בפרשה שלנו. השאלה הזאת היא לא מופיעה רק בדבריו, אלא היא מופיעה בדברי פרשנים אחרים, ושיש לה משמעות לא רק מבחינה אינפורמטיבית, אלא אני הייתי רוצה יותר להביא את התשובות לשאלה הזאת ולראות איך הן מדברות אלינו. התורה כותבת, בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני. יש פה הרבה שאלות שצריכות להישאל, מה זה ביום הזה? ויסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני ויחנו במדבר ויחן שם ישראל נגד ההר. בכלל הפסוק הזה הוא מבחינה אינפורמטיבית הוא מיותר, כיוון שכל האינפורמציה שמופיעה בפסוק הזה הוזכרה בפסוקים לפני כן, ולכן הפסוק הזה הוא נדרש לדברים נוספים, אבל לא ייכנס אליו. מי שירצה יראה בדברי רבנו אור החיים הקדוש את המשמעות של הפסוק הזה, ויסעו מרפידים, אני אומר את זה בחצי בסוגריים, ויסעו מרפידים, רפיון ידיים, ויבוא מדבר סיני, ענווה, ויחן שם ישראל נגד ההר, אחדות, אבל לא ניכנס לזה כרגע. ומשה עלה אל האלוהים, לא יודע איך מסדרים את זה, רגע, אני לא טוב בזה, אני טוב בזום, אבל משה עלה אל האלוהים, ויקרא אליו אדוני מן ההר לאמור, כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל. בכלל גם הביטוי הזה לעלות אל האלוהים, איך אפשר לעלות אל האלוהים? איפה אלוהים שעולים אליו? אם יש לו מקום, אם יש לו מקום, אז לא כל מלוא העולם כבודו, אז מה זה לעלות אליו? משה עלה אל האלוהים. זה נושא עמוק מאוד שצריך לדבר עליו פעם. משה עלה אלוהים וקרא אליו אדוני מן ההר לאמור, כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל. גם הכפילות הזאת, בית יעקב ובני ישראל, אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים, ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי, ואתה אם שמעתי שמו בקולי ושמרתם את בריתי ואיתם לי סגולה מכל העמים כי לי כל הארץ. הביטוי הזה סגולה גם הוא ביטוי ש טעון ברור, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, אלה הדברים אשר דבר בני ישראל. כפי שאמרתי, הקטע הזה טמונים בו הרבה מסרים, הרבה עומקים. אני הייתי רוצה רק להתחיל בשתי המילים הראשונות, בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים. שואל רבנו אור החיים הקדוש, הנה למה שקדם מעוצם חיבתו התברך בישראל וגודל חשקו לתת להם ארוסתם זאת התורה, תקשה למה נתעכב השם מתת התורה עד חודש השלישי. דהיינו, אם השם כל כך אוהב את עם ישראל ועם ישראל אוהב את כל כך את השם, למה דחו את החתונה? למה דחו את החתונה בשלושה חודשים? למה לא נתן להם תורה כשיצאו ממצרים? איך שיצאו? נכנסו למדבר, אז היה מתאים לתת את התורה, אז היה מתאים. למה דחו את זה בשלושה חודשים? ולא רק זה, הוא אומר, זאת אומרת, מה ההבנה שעומדת אחרי השאלה הזאת? ההבנה היא שיש אהבה גדולה בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, אז אם יש אהבה כזאת גדולה, לא דוחים חתונה, שיש כזאת אהבה גדולה, לא דוחים אותה. אז מה פשר התחייה הזאת? כי מחש מסמין סימני האהבה היא שלא יתעכב חושק מבוא לחשוקתו. אתם יודעים, אדם רוצה להתחתן, אם כל כך אוהב את אשתו, אז הוא לא מתעכב. גומרים את העניינים צ'יק צ'ק. למה דחו את זה שלושה חודשים?
שמוצאים אולם, תזמור.
בדיוק, עד שמצאו אולם, תזמורת, ככה מקום יפה, הר סיני, יפה. ואם לצד הדרך, הלא מצינו שאפילו לאליעזר עבד אברהם קפצה לו הדרך בלכתו לקחת אישה ליצחק, ומכל שכן קל וחומר לחתונת נשיאת ראש, כי תקפוץ אז וגם השמיים יצטרכו לה. אם לעניין הזה של היה צריך לתת את התורה בסיני ולוקח זמן עד להגיע לשם, אז ראינו שהקדוש ברוך הוא יכול לעשות קיצורי דרך. ראינו אצל אליעזר, ואבוא היום אל העין, באותו יום שיצא, באותו יום הגיע. אז מה, במיוחד לחתונת נשיאת ראש, חתונה כזאת, השם לא היה מקפיץ את הדרך? וזאת שאלת רבנו אור החיים הקדוש, למה לא ניתנה תורה מיד בכניסה למדבר סיני? והיה צריך לחכות שלושה חודשים. אז בוא נראה המדרש, התשובה לשאלות האלה, אני בטוח שלכולם יש תשובות כבר לשאלה הזאת, אבל הייתי רוצה קצת להבין את זה יותר במשמעות האישית שלנו. אמר רבי יצחק, אומר בקהלת רבה, ראויין היו ישראל בשעה שיצאו ממצרים שתינתן להם תורה מיד? אותה שאלה. אל אמר הקדוש ברוך הוא, עדיין לא בא זיוון של בניי. מה הכוונה לא בא זיוון של בניי? כלומר, החתן לא בשל. החתן לא בשל. הם לא בשלים. הם לא בשלים. יש תורה שזה הזאת הקלה, ויש החתן שזה עם ישראל. החתן עוד לא בשל. אנחנו מכירים את זה שהרבה בחורים מתחתנים בגיל 17-19, והכל טוב ויפה, אבל הם לא בשלים. הם לא בשלים, ואו שאחר כך זה בא בום, או שהם מתבשלים, וזה תהליך שלוקח להם לא ולא, וזה לא, זה לא דבר פשוט. באמת, בין 18 לחופה, אבל לא כל בין 18 לחופה. יש אדם שהוא לא בשל להתחתן. הוא לא בשל, הוא לא יודע מה זה אישה, היא לא יודעת מה זה גבר. הם לא מבינים את המהות אפילו. מגיעים אליי, יש חתנים, אתה רואה שהוא בכלל לא מבין מה המשמעות של נישואים. מה המשמעות שהוא עכשיו יהיה נשוי לאישה? מה המשמעות של הדבר הזה? בכלל, זה דברים שהוא... והוא אומר, הוא הולך ומתחתן. אני חושב שמדריכי חתנים, יותר מאשר צריכים ללמד את הלכות, את ההלכות של בין איש לאישה, צריכים יותר ללמד את הקשר בין איש לאישה. ואת המשמעות של נישואין, שזה עיקר העיקרים, עיקר העיקרים. אבל לא, אז מה כתוב כאן? לא בזיוון של בניי. למה? משיבוד תית ולבינים יצאו ואין יכולים לקבל תורה מיד. מה זאת אומרת? מדובר פה באנשים שעד לפני דקה היו בתוך מחנות ההשמדה. הם היו מובלים בקרונות לאושוויץ. עכשיו אתה, עכשיו, אתה מוציא אותם ונותן להם תורה, הם לא בשלים לזה. הם לא נמצאים שם. הם לא שם. הם לא שם. משל למה הדבר דומה? למלך שעמד בנו מחוליו ואמר לו פדגוגו, המורה שלו, ילך בנך לאסקולי, סקול, בית ספר שלו. אמר לו המלך, עדיין לא בא זיבו של בני. הוא עוד לא בשל. אתה רוצה שהבן שלי ילך ללמוד? הוא עוד לא בשל. ואתה אומר, ילך בני לאסקולי שלו? אלא מה? יתעדן בני שניים, שלושה ערכים במאכל ובמשתה ויבריא, ואחר כך ילך לאסקולי שלו. כך אמר הקדוש ברוך הוא, עדיין לא בא זיוון של בניי. משיעבוד תית ולבנים יצאו, ואני נותן להם את התורה. אלא יתעדנו בניי שניים, שלושה חודשים במן, בבאר, בסלב. ואחר כך אני נותן להם את התורה, מתי? בחודש השלישי. המדרש הזה אומר לנו הרבה מאוד. המדרש הזה אומר שאין קיצורי דרך בחיים, ושאי אפשר לקפוץ ממציאות של שחור למציאות של לבן בלי תחנת ביניים. אין קיצורי דרך. אנחנו רואים את זה גם בפרשה שלנו, הפרשה הקודמת. עם ישראל יצאו ממצרים, יצאו, כבר היו מחוץ למצרים. מה השם אומר להם? וישובו ויחנו לפני פי אחירות, לפני בעל צפון. אחורה פני קדימה צעד. למה לחזור? למה היו צריכים לחזור לבעל צפון? יצאו ממצרים. אז לא יצאתם ממצרים. אין יציאה ממצרים, זבנג וגמרנו. אין דבר כזה זבנג וגמרנו. אם כן, זה לא מחזיק מים. זה צריך להיות משהו שאתה עובר תהליך. תחזרו אחורה, תעמדו לפני בעל צפון, אותו אליל שכביכול עצר אתכם מלהמשיך, כי עצרתם שם, ותראו לי שאתם לא משתחווים לו, כי עובדי הזרה היו אבותינו במצרים, ואז אני אראה אם יצאתם ממצרים. האם יצאתם מהמצריות או יצאתם ממצרים? יש הבדל בין לצאת מהמצריות לבין לצאת ממצרים. אז זה אין זבנג וגמרנו. אין בחיים זבנג וגמרנו. הכל זה עניין של תהליך. את זה השם מראה ליעקב. מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. מה, מלאך יכול להגיע במשק כנף אחד לשמיים? למה הוא צריך לעלות בסולם? למה מלאך צריך לעלות בסולם? רש"י אומר מלאכים ממש. מלאכים ממש. מלאך במשק כנף, חוץ מאליהו הנביא, כתוב בספרי קבלה שהוא לא יכול להקיף את העולם במשק כנף אחד, כי הוא קנאי, ואם הוא יראה מישהו באמריקה שעושה עכשיו עבירה, אם הוא יבוא במשק כנף אחד אליו, הוא כבר יעניש אותו. לכן אומרים לו, אדוני, אתה ארבע משקי כנף, תירגע עד שתגיע אליו. ככה מופיע בספרים. אבל מלאך, למה הוא צריך סולם? למה מלאך צריך סולם? ולמה הוא צריך לעלות ולרדת ולעלות ולרדת? כיוון שהרעיון זה לא להגיע. הרעיון זה התהליך. זה לא הרעיון להגיע, הרעיון זה התהליך, זה גם בלימוד תורה אותו דבר. הרעיון זה לא לדעת את כל השס. אם תדע את כל השס, אשריך וטוב לך. אבל לא שואלים אותך אחרי 120 שנה, אתה יודע את כל השס? מה שואלים אותך? קבעת עיתים לתורה, היית בתהליך או לא היית בתהליך? הרעיון זה התהליך, זה לא להגיע. נכון, אנחנו שואפים למצוינות, אבל הרעיון זה מלאכי אלוקים עולים ויורדים, לפעמים אדם יורד, אבל הוא עולה ועוד פעם הוא יורד, אבל הוא עולה ועוד פעם הוא יורד, הוא נמצא בתהליך, בתהליך. לכן, אין זבנג וגמרנו, לצאת ממצרים, צריך לקבל תורה, צריך איזשהו משהו ביניים. אם תשימו לב, שיעבוד הוא שיעבוד גשמי. שלושת החודשים הללו, שזה מן, בער וסלב, זה סוג של הכנה למתן תורה שהוא רוחני לגמרי. כלומר, יש פה מצב של גשמיות עמוקה ביותר, שיא הטומאה מצרים. השלב השני זה מן, בער וסלב, שזה משהו גשמי משולב עם רוחני, מן, לחם אלוקים. זה משהו גשמי משולב עם רוחני, רק אחרי זה אתה יכול להגיע לרוחני השלם שזה מתן תורה. אתה צריך איזשהו שלב. לכן משה קיבל תורה מסיני. למה מסיני? למה מסיני? כי הקדוש ברוך הוא ירד על הר סיני, שהוא הייתה בו מציאות של חצי גשמית חצי רוחנית. צד אחד זה הר סיני, זה הר, מצד שני השם נמצא עליו. אי אפשר שפתאום תקבל רוחניות בפול ווליום. זה צריך לעבור שלב של חצי גשמי חצי רוחני, ואחרי זה זה עובר גם פה. ולכן אז זה התפיסה שמובאת פה בקהלת רבה. במדרש שימו לב, גם יש משהו די דומה לזה, אבל בבית נוסף, בחודש השלישי, ולמה בחודש השלישי ולא בחודש השני ולא בחודש הרביעי? אמר רבי יושעיה, שנה לרבכי הגדול, כולנו יודעים את ההלכה הזאת, גיורת שפחה ומשוחררת, היינו אישה שהייתה בשבי, נמצאת עכשיו כשהשם משחרר את כל אלה שנמצאים בעזה, ירחם עליהם, אתה רק חושב מה עובר על האנשים האלה, מה עובר עליהם כל רגע, כל שנייה, זה נצח, מה שאנחנו בורחים מזה, כי קשה לנו לחשוב על זה, אבל קצת לחוש את מה שאנשים האלה עוברים, זה הלב נשבר. מה, כמה צריך להתפלל על זה יום ולילה שהשם משחרר את האנשים האלה? זה צער שאין כדוגמתו. זה דבר איום ונורא. אבל גיורת, שפחה ומשוחררת, לא ינסו ולא יתרסו עד ג' חודשים. למה? גיורת? כי אולי... אולי היא בהיריון מאיזה גוי, ושפחה, או אישה שהייתה בשבי, אולי גם שמה מישהו הכניס אותה להיריון. מה? נכון, נכון. כך ישראל נקראו גרים, שנאמר כי גרים הייתם בארץ מצרים, שבויים, שנאמר והיו שובים לשוביהם, משוחררים, שנאמר אני השם לוקחם שרוצה אתכם ארץ מצרים להיות עבדים, אמר הקדוש ברוך הוא, אמתין להם ג' חודשים ואחר כך אתן להם התורה. כלומר, מה אומר לנו המדרש הזה? איך המדרש הזה מדבר אלינו? מה זה אומר לי? את התשובה הזאת פחות או יותר כולנו יודעים, שבאמת צריך לחכות בין המצריות לבין זה שאתה הולך לקבל יהדות. אבל התשובה היא כאן, לעניות דעתי, טיפה יותר עמוקה, והיא אומרת שאי אפשר להגיע למצב רוחני גבוה כשאתה עדיין מחזיק במצב הקודם. איך הרמב״ם אומר? שבהלכות תשובה, הדבר הראשון, כולנו יודעים מה זה תשובה, חרטה, וידוי, קבלה לעתיד, אבל כולנו שוכחים את המשפט הראשון של הרמב״ם, עזיבת החטא. אתה לא יכול לחזור בתשובה כשעדיין אתה מחזיק בחטא. אתה עושה וידוי, חרטה, קבלה לעתיד, אבל אתה עדיין מחזיק בחטא. איך אבא שלי, זכרונו לברכה, היה אומר שבהודו היו רוצים לתפוס קוף. אז איך היו תופסים קוף? היו קושרים בקבוק עם חבל לעץ, ובתוך הבקבוק שמו חתיכת בשר, והבקבוק הפייה שלו צרה, בא הקוף, מכניס את היד לתוך הבקבוק, ורוצה לקחת את הבשר, אבל הוא רוצה להוציא את היד, אם כשהיד שלו קפוצה, הוא לא יכול. למה? כי הוא מחזיק את הבשר. אבל אם היה לו טיפת שכל לקוף, הוא יכל להשתחרר, אם הוא רק היה משחרר. הוא רוצה להינצל כשהבשר ביד שלו. אתה לא יכול להינצל כשהחטא ביד שלך. בדיוק, אתה לא יכול להינצל כשזה עדה. אתה רוצה להינצל? שחרר. עזיבת החטא. אתה לא יכול לקבל תורה כשעדיין המצריות בתוכך. שלושה חודשים אנחנו נוודא שאין בתוכך מצריות. אי אפשר לקבל תורה כשאתה עדיין, אתה לא יכול להגיע לרמה יותר גבוהה כשעדיין אתה עדיין מחזיק בחטא. עדיין מחזיק בחטא. הקוף, אם היה לו טיפה שכל, אם הוא ישחרר, הוא ניצל. הוא ניצל. הוא משחרר, הוא יוצא, היד שלו יוצאת מהבקבוק. אבל הוא לא משחרר. אז הוא לא יכול להוציא את היד. תופסים אותו. אז זה, בוא נאמר, נקודה נוספת שאנחנו רואים פה במדרש. אבל בואו נראה את התשובה של רבנו אור החיים הקדוש, רבנו חיים בן עטר. הוא כותב כך, דבר מדהים, הוא כותב, חב"ד שם טוב אומר שאור החיים הקדוש היה צריך להיות משיח. אומר ככה, אשר על כן בא הקדוש ברוך הוא ונתן אמתלה לדבר, כי לא מיעוט החשק הוא הסובב אל, כלומר, זה שהתורה לא ניתנה מיד, זה לא בא בגלל שלקדוש ברוך הוא לא היה חשק לתת, או לעם ישראל לא היה חשק לקבל. אלא מה הסיבה? למה זה לא ניתן מיד? אלא לצד הכשרת החתן, החתן, העם ישראל, לא היו רואים. הם עדיין לא היו בשלים, לא היו בשלים. לצד שהיו בארץ הטומאה, במצרים, זה היה שיא הטומאה, מצרים, והיו לנידה ביניהם, והוצרכו לספור ספירת תורתם, אנחנו יודעים, ספרו ספירת העומר, שבעה שבועות, כנגד שבעה ימים, שאישה סופרת, כדרך שבע נקיים, אשר ציווה השם לזבה, והוא אומרו לצד בני ישראל, הוא אומר, למה כתוב בחודש השלישי, לצד בני ישראל? המילים לצד בני ישראל זה בא להגיד את הסיבה למה זה ניתן בחודש השלישי, כי הם יצאו מארץ מצרים ושם הם נטמעו ולא יכלו לקבל. והוא אומר הראיה, ברגע שהם הגיעו לבשלות, ברגע שהם באמת הגיעו לבשלות, ביום הזה באו מדבר סיני, באותו יום כבר קיבלו. כל עוד שלא היו בשלים היו צריכים לחכות שלושה חודשים, ברגע שהגיעו לבשלות בו ביום נסעו, בו ביום באו, ברגע, וזה מראה את האהבה הגדולה שהייתה. והוא אומרו ביום הזה פירוש שנסעו בו ביום וכו'. והוא אומר כאן ככה אור החיים הקדוש, והצצתי בעניין וראה עוצם חשקו יתברך בישראל. הוא אומר תראה כמה הקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל, כמה יש לו חשק לעם ישראל, שניכרת מתוך מעשיו בעיר, למה יטריחם השם בדרך עד החודש השלישי. ואם לסיבה שכתבנו עדיין תקשה, שהיה לו לקפוץ הדרך להגיע למדבר סיני בו ביום, ושם יתעכבו עד ספור שבע שבועות ויהיה זמן הקושק לזכר. הוא שואל שאלה אחרת, הוא אומר אם ככה הכל טוב ויפה, אז השם היה מקפיץ אותם, אתה רוצה לתת תורה בעוד שלושה חודשים? בסדר. תקפיץ אותם להר סיני מיד, שם הם יחכו שלושה חודשים, ושם תיתן את התורה. למה צריך לעשות להם דרך שלושה חודשים, ולהביא אותם להר סיני? אתה רוצה שהתורה תינתן בעוד שלושה חודשים? אין בעיה. תביא אותם, תקפיץ אותם בשנייה להר סיני, בהר סיני הם יבינו מעל יפה וגדול, יחכו שם שלושה חודשים ואז תיתן את התורה. אומר רחם הקדוש דבר מדהים, הוא אומר אכן זה יגיד עוצם חשק נתינת התורה לישראל, כי לגודל חשקו ברוך הוא בהם לא רצה להביאם להתעכב זמן ארוך בלא חתונה בבית חתנות. כלומר אתה לא יכול להביא חתן ולהביא אותו לאולם שלושה חודשים לפני זה, תגיד לו הנה פה, מעכשיו אתה שלושה חודשים באולם. למה? הוא מת להתחתן. אתה מביא אותו עכשיו ואתה סותם לו את הפה. לא תחסום שור בדישו. הוא אומר, לזה היה ממעיט הימים ברכות הימים, תיקח לך שיעורן של דברים. הוא אומר, חשוק וחשוקתו, אדם שהוא רוצה, יש לו אהובה. ויש לה אהוב. לא יצטער בעקבתו מבוא אליה כל זמן שלא הגיע עד דודים. כלומר, הם קבעו חתונה עוד שלושה חודשים, אז הם יכולים לחיות עם העיכוב הזה. יכולים לחיות עם העיכוב הזה עוד שלושה חודשים, למרות שהם אוהבים. אבל אם אתה תביא את הכלה לחופה, ותביא חתן לחופה, ותגיד להם, עכשיו תחכו שלושה חודשים, זה היום ונורא. אז מגודל אהבתו של השם הוא לא עשה את זה, אלא עשה את זה. טוב, עד כאן תשובות למה לא ניתן מיד, אבל למה דווקא שלושה חודשים? מה מקודש במספר שלוש? למה שלושה חודשים? למה לא עשרה חודשים?
זה לא היה שלושה חודשים,
יפה מאוד. אתה שואל שאלה מצוינת. את השאלה שלך הרב ליבוש שואל המהר"ל, הוא אומר, המהר"ל שואל את השאלה שלך, אז הוא אומר ככה, כיוון שכתוב, אני פשוט דילגתי על זה, לא הבאתי את זה פה, אבל אני אגיד את זה חצי בעל פה, אומר המהר"ל, כיוון שכתוב בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, זאת אומרת שאנחנו הולכים לפי חודש, לפי חודש. וכיוון ש... ומה שמעניין אותנו שהגיע חודש, לא משנה אם עבר מקצת, מקצת, איך אומרים? בדיוק. מקצת, מקצת היום ככולו, מקצת החודש ככולו. כך מסביר המהר"ל, אבל עוד מעט נראה, זו שאלה מצוינת, ועוד בזכות שלמדת בית ספר הרואה, ואני זוכר אותך עוד משם, השם ירחם, אני זוכר את ליבוש, הייתי תלמיד בבית ספר הרואה, הוא היה גדול ממני בשנתיים, שלוש, שנתיים, ואני זוכר את המורה, היה מנהל לבנון, אחד פעם בית ספר הרואה ברמת גן היסודי, היה סיטי פרטה של הציונות הדתית, מי לא למד שם, מי אליקים רובינשטיין ומכל העולם למד שם, אז... אני זכיתי ללמוד שם שנתיים מתחתיו של ליבוש, אני זוכר איך שהיה שם מורה אחד, המורה קץ, היה צועק, ליבוש, בואי לה, ליבוש, אז אני לא אשכח את זה עד היום, אז הנה אנחנו זוכים ללמוד ביחד, ברוך השם. אומר המהר"ל, שימו לב, למה דווקא שלושה חודשים?
זה משה גם היה
כתוב, ותצפנהו שלושה. יפה מאוד. ותצפנהו שלושה ערכים. ותכף נדבר על המספר שלוש, ממש. אז באמת אתה אומר דבר נכון. אומר המהר"ל, ואף כי נתן להם תורה תוך שלושה חודשים, והגיורת לא תתארס עד אחר שלושה חודשים, דבר זה עניין אחר, כי תרחב אחר שהחודש נחשב שעברו ג' חודשים, זה התשובה לשאלה שלך, זה מקצתו ככולו. וזה שייך דווקא כאשר יצאו ממצרים, שבחודש הראשון יצאו, לא ניכנס לזה כרגע. אבל מה שהוא אומר כאן בהמשך, הוא אומר כך, שיהיו נכנסים לרשות שכינה כאשר היו ג' חודשים תחת רשות מצרים, ואין ראוי להם הדבקות בו עד יתברך ג' חודשים. למה? כי הזמן הוא מדובק ומחובר, שימו לב, ועד ג' חודשים נזמן, נחשב הזמן אחד. כלומר, הזמן מחולק ליחידות זמן. ליחידות זמן, יחידת זמן אחת זה שלושה חודשים. כך אומר המהר"ל, יחידת זמן אחת זה שלושה חודשים. אבל יותר משלושה חודשים, אתה כבר גולש ליחידת זמן הבאה. יחידת זמן הבאה. למה? למה דווקא שלושה חודשים? כי כל דבר שהוא מחובר, יש בו ראשון, אמצע וסוף. אז חייב להיות שלוש. כל דבר, תראה איך אנחנו אומרים בצבא, מחולק לשלושה חלקים, ראשון, אמצע וסוף. אז ראשון, אמצע וסוף זה שלושה חלקים. אז שלושה חודשים, שלושה חודשים, יש לכל דבר את ההתחלה שלו, את הסוף שלו ואת האמצע שלו. ולכן שלושה חודשים זה יחידת זמן מוגדרת. יחידת זמן מוגדרת, ולכך הזמן שהוא מחובר, חיבור הוא בשלושה. דיינו ראש, אמצע וסוף. לפיכך היה צריך ג' חודשים מיום שיצאו בו, עד זה הזמן נחשב הזמן אחד מדובק. ואין ראוי שתינתן התורה רק בזמן שאין לו חיבור ודיבוק על זמן השיעבוד. כלומר, אם השם היה נותן תורה אחרי חודש, זה עדיין שייך לתקופה הקודמת, כיוון שזה לא יחידה בפני עצמה. הקדוש ברוך הוא רצה להביא אותנו למציאות של יחידה בפני עצמה. יחידה בפני עצמה זה שלושה חודשים. עברו שלושה חודשים, אנחנו בפאזה אחרת. לא עברו שלושה חודשים, אנחנו בפאזה הקודמת. ולכן יש עניין של שלושה חודשים. כן, טוב, עד אז אנשים היו מתייאשים כבר, אתה יודע. הקייטרינג היה כבר, האוכל מתקלקל. ואין ראוי שיינתן התורה רק זמן של חיבור וכו'. אז אנחנו רואים בדבר מאוד מעניין איך השלושה, העניין הזה של השלישייה, כן, אם סתם איזה רעיון קצר, אם אנחנו לוקחים את אותיות א' ב', אנחנו רואים איך השלוש הוא זה המהווה יחידה בפני עצמה. א' ב' ג', כמה זה ביחד? שש. מה הממוצע? מה, לא, זאת אומרת, מה השליש? שתיים, אז זה בית. אנחנו רואים א', ב', ג', הבית. אחר כך אתה רואה ד', ה', ו'. ד', ה', ו'. סליחה, לא, ד', ה', ו', כמה זה בגימטריה? 15. מה ה', 5. אחר כך, אותו דבר אתה מוצא, אבל זה, לא נכנס לזה כרגע, זה גם איזשהו רעיון שצריך לדבר עליו. אני רוצה הייתי להביא אבל את דברי, את המדרש שהגמרה מביאה מסכת שבת, דרש ההוא גלילאה על עד רב חסדא בריך, כולנו מכירים את זה, שלומדים את זה בשבועות, בריך רחמנא דאב אוריין תליטאי לעם תליטאי, על יד תליטאי, ביום תליטאי, בירכה תליטאי. שאותו גלילאי אמר לרב חסדא, ברוך השם שנתן תורה משולשת, מה זה תורה משולשת? תורה נביאים כתובים, לעם משולש, שזה כהנים לוי ישראלים, על ידי תליטאי, שזה משה רבנו, מרים, ארון, מרים ומשה, ביום תליטאי, ביום השלישי לימי ההגבלה, בירחת תליטאי, בחודש השלישי. כלומר, המספר 3. מה מיוחד פה במספר 3? אז אמר שה, מביא גם הוא משהו די דומה לדברים של המהר"ל. כותב המהר"ש, אגב, המהר"ש מול איידליש, למה קראו לו איידליש? כיוון שאימא של אשתו קראו לה איידל, והיא פרנסה אותו, ובזכותה הוא ישב ולמד, אז הוא נקרא איידליש על שמה. לזכור לה את, את הטובה שהיא עשתה לו. לא היה סתם חתן שלא זוכר את הטובה, פרנסו אותך, נתנו לך, תהיה מנש, תזכור, איידליש על שם אמא של אשתו, על שם אמא של אשתו.
משה, על שם בתיה, שנתנה את השם.
איך? על שם בתיה, שהיא נתנה את השם, אבל כן. טוב, הורתת לי, אתה אומר, אומר כאן המהר"ש שהשלישייה פה שאנחנו רואים שכל דבר הוא כאילו בתוספת על השני. יש לך, הוא אומר, אוריינט ליטאי, שזה תורה, שזה העיקרי, אחרי זה התורה שהיא ניתנה ברוח הקודש, אחר כך הנביאים זה דרגה שניתנה בנבואה, סליחה, הפוך, הכתובים, זה הדרגה יותר נמוכה, זה ברוח הקודש, אחר כך נביאים זה בנבואה, ואחר כך תורה שניתנה פה אל פה מהקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, שאתה לוקח 3, יש פה כאילו עליית מדרגה. מתחילים עם הנמוך, מגיעים לעוד אחד ועוד אחד גבוה. או אותו דבר, עם ישראל, עם תליטאי, 3. יש לך את מי? הוא אומר ככה, יש את ישראלים שהם ישראל, דהם שהם יותר מהגויים, יש את הלוויים שהם יותר מישראל בקדושה, כתוב יבדלת את הלוויים, ויש את הכהנים שהם עוד יותר, ויבדל להקדישו. אותו דבר על ידי תליטאי, מרים, הוא אומר, מרים הייתה לה למעלה בנבואה, אבל היא לא הייתה לה לנבואה במצוות התורה. אז היה לה דרגת נבואה אחת, אבל אהרון היה לו דרגת נבואה יותר גבוהה, שכמה פרשיות ניתנו לו, ואילו משה רבנו, שזו הדרגה הגדולה, אותו דבר היום השלישי, ואותו דבר החודש השלישי, לפי שישראל שהיו במצרים היו שטופים בעבירות כמעשה מצרים, ולא היו רואים לקבל את התורה עד אחר 30 יום, בחודש הראשון שהוא ניסה נתן להם עול, שני מצוות שהם מילה ופסח, בחודש השני הייתה מעלה יתרה, נתן להם מרה ושבת כנראה, בחודש השלישי נתן להם את כל התורה כולה. כלומר, השלוש מסמל מעין עליית מדרגה. מתחילים עליית מדרגה. המהר"ל, אבל מה? פה הייתי רוצה להביא משהו קצת יותר עמוק, שאומר את זה המהר"ל. המהר"ל אומר את זה במקום אחר, הוא אומר ככה, כולנו למדנו הנדסת המישור, דרך שתי נקודות עובר ישר אחד בלבד. מתי בהנדסת המישור אפשר ליצור שטח? מתי אתה יכול ליצור שטח? יפה. ברגע, אם יש נקודה, אתה לא יוצר שטח. שתי נקודות, אין שטח. מרגע שיש שלוש נקודות, אתה יכול ליצור שטח. זאת אומרת שהשלוש מדבר על יצירת מהות. משהו מתוחם, משהו מוגדר, משהו שיש לו משמעות. לכן התורה ניתנה בחודש השלישי. השלוש בא להגיד שהתורה נותנת משמעות לחיים, נותנת מהות לחיים, נותנת גדרים לחיים. זה נכון, היא יוצרת שטח, היא יוצרת גבולות. יש לך שלוש גבולות, אבל הגבולות הן יוצרות מהות. אם התורה לא הייתה יוצרת את כל האיסורים, אין שום מהות. כל איסורי הלאווים שבתורה והעשה שבתורה נותנים לתורה גבולות, והגבולות יוצרים שטח, יוצרים משמעות. לכן דווקא השלוש מייצר סוג של שטח, סוג של משמעות, סוג של מהות, של משהו שאפשר להתייחס אליו. שום דבר אחר במציאות אתה לא יכול למצוא את המהות, להגדיר מהות אמיתית שלו, כיוון שאתה מגיע למקומות שלא מדברים על המהות האמיתית שלו. בתורה זה מהות אחת, מהות אחת, ולכן המספר שלוש. כך מסביר המהר"ל, כיוון שהשלוש מייצר שטח. אבל הרבי מלובביץ' הוא אומר שאחד זה יחיד, שתיים זה התפלגות, ושלוש זה התאחדות. התאחדות של של של, של שני המקורות הקטומה של שני. תודה רבה מאיר, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מדברו. העניין הזה של בוא נאמר איחוד של שתיים, השלוש הוא האיחוד של השתיים. יש לך אחד, יש לך השתיים, והשלוש הוא המאחד. יש את אברהם, יש את יצחק, ויעקב הוא המאחד. אנחנו יודעים, יעקב הוא התפארת. יעקב איש שתיים יושב אוהלים, לא אוהל אחד. לא היה לו רק חסד, לא היה לו רק גבורה, היה לו גם וגם אוהלים. שתיים, הוא יודע לחבר, יעקב יודע לחבר ביניהם. איך אמרו, שאלו פעם את דוקטור בורג, תגיד, המפדל זה מפלגה דתית או לאומית? כשהיה פעם מפדל, אז הוא אמר, היא לא דתית, היא לא לאומית, היא רק המקף. היא המקף, כשהייתה פעם מקף באמת. אז העניין של השלוש זה העניין של החיבור. העניין של החיבור. ופה למעשה זה בא לידי ביטוי הדבר הזה במילים שאנחנו קוראים בפרשה, ויתם לי סגולה כי לי כל הארץ. המילה סגולה, מה פירושה של המילה סגולה? מה פירוש של המילה סגולה? מתי אני צריך לסיים? באיזה שעה? עוד שלום. מה? ברבע. אז יש לי עוד שתי דקות. אז אני אביא רק דבר, נקודה אחת, בביטוי של המילה סגולה, שזה מתקשר לענייננו. המילה סגולה, יפה. המילה סגולה, רבותיי, היא למעשה שלוש. סגול ושלוש. שלוש נקודות. דהיינו, היכולת לאחד בין קצוות. עם ישראל הוא עם שהוא לא עם שחי בספרות העליונות, והוא לא מחובר למציאות. הוא יודע לחיות מציאות רוחנית ולשלב אותה עם מציאות גשמית. זה נקרא שלוש. הוא יכול להביא לידי חיבור של כל הקצוות, להיות המקף. אנחנו לא בורחים מהחיים, אנחנו יודעים לקחת את החיים ולמצוא בהם אלוקות. זה העניין של המקף, למצוא אלוקות בתוך המציאות הגשמית. יש מציאות רוחנית, יש מציאות גשמית, אבל יש עוד מציאות שהיא למצוא את האלוקות בתוך המציאות הגשמית, בתוך המציאות הגשמית, זה המקף. ויתם לי סגולה, שלושה חודשים, שלוש, זה בא להסתמל שהתורה היא לא תורה שהיא עכשיו מדברת איתך עכשיו תעוף באוויר. היא מדברת איתך על לחרוש, היא מדברת איתך על לזרוע, אבל מצד שני, היא מדברת איתך על רוחניות גבוהה, על המשמעות הרוחנית שיש בזה. דהיינו, אנחנו לא הולכים לכיוון אחד ולא לכיוון שני, אנחנו יודעים לקחת את הכיוון השלישי, שזה השלושה חודשים הללו, וייתן לי סגולה, סגול. ועוד דבר, וזה נסיים להיום, יש עוד הרבה דברים פה לדבר, המילה סגול, הסגול, מה מיוחד בסגול? כל מקום שתפיל אותו, הוא יישאר סגול. סבב אותו לפה, הוא סגול. סבב אותו לפה, הוא סגול. סובב אותו, בדיוק, תסובב אותו לפה, הוא סגול. שלושה חודשים זה סגול. דהיינו, עם ישראל, יהודי, איפה שתפיל אותו, הוא יהודי. גם אם מחר הוא יהיה האפיפיור, הוא יש, אתם יודעים, יש, אתה, יש בוגר צייטלין, סגן האפיפיור, בוגר צייטלין, ישב, למד עם, עם, עם שוגול, שוגול, הוא למד איתך, נכון? האב יגר, כן? בוגר צייטלין, הוא סגן האפיפיור, נו אז מה, אחרי 120 שנה כשהוא יגיע לשמיים, איפה ידונו אותו? בבית דין של גויים? או בבית, או ידונו אותו בתור יהודי? ידונו אותו בתור יהודי. ידונו אותו בתור יהודי. מה ידונו אותו בתור ידונו יהודי, לאן שתפיל אותו הוא יהודי. זה הכוונה. ויתם לי סגולה מכל העמים, כמו סגול, לאיפה שתלך אתה יהודי. אתה לא יכול, זה בוא נאמר, זה מחויבות גדולה, אבל זה גם כבוד גדול. אתה לא יכול לברוח מזה. זה לאן שתלך אתה יהודי, וזה גם בא מהבחינה שלנו, לדעת, להוקיר אנשים ששונים מאיתנו, שנראים לך אנשים כופרים, אנשים לא מאמינים, אנשים, אני לא יודע, אני לא רוצה להגיד ימין, שמאל, ואתה אומר, עזוב, וואה, זה יהודי, זה יהודי הוא יהודי. יהודי הוא יהודי, גם אם הוא יתהפך על הראש והוא סגול שעומד עם השפיץ למטה, הוא נשאר סגול. גם אם הוא עכשיו הוא משתף פעולה עם הערבים, וגם אם הוא שונא דת, הוא יהודי. הוא יהודי, יהודי נשאר יהודי, סגול, ויתם לי סגולה. שלושה חודשים לפני מתן תורה, הקדוש ברוך הוא מחדיר בתוך עם ישראל את התפיסה הזאת. את התפיסה הזאת של הסגול. אי אפשר לבוא לתורה ולחיות את התורה כשאנחנו לא מקבלים יהודים אחרים. כשאנחנו לא מקבלים אותם. ויתם לי סגולה, אנחנו סגול. יהודי שהוא התהפך לכל כיוון הוא נשאר יהודי. יהי רצון שבאמת נזכה לזה.